אתיקה, תקרא לזה בעיות הלכתיות, בעיות מוסריות, אבל אנחנו ממשיכים מפה לעובד בכיר שהוא קצת היה יותר מתוחכם. הוא אמר ככה, אם אני מקבל תקציב ספיישל מחיפה לתל אביב, אפשר עם כזה תקציב ספיישל להזמין טנדר. למה לקחת מונית? ואחרי שהוא הזמין טנדר הוא שם הודעה בעיתון שמי שרוצה לנסוע מחיפה לתל אביב במחיר מוזל מוזמן לצלצל לטלפון. עד מהרה, עד סוף שבוע מתמנה הטנדר בקבוצת ידידים שכל אחד משלם את דמי נסיעתו. כולם מקבלים מחיר מוזל קצת, אבל העובד הבכיר שמקבל תקציב ספיישל הוא כבר מסודר ועושה כבר כמה פעמים את הנסיעה עוד לפני העבודה. פעם אחת אחד מהאנשים הקבועים הפסיק לנסוע בטנדר. הלך אותו עובד בכיר ושם עוד מודעה בעיתון, התפנה מקום. טוב, בא לחברה, ראה גם את המודעה בעיתון, אז הוא אמר, אולי אפשר להשיג תקציב מוזל לעובד הבכיר. הוא מרים טלפון, מי מרים את הטלפון? אותו עובד בכיר שהוא ארגן את הטנדר. הבעל החברה מגלה שאותו עובד מרים את הטלפון, הוא כבר מבין בדיוק איזה חבר'ה יש לו בעבודה. ואז כשהם כבר נפגשו בסוף השבוע, כמובן במשך שלושה ימים הם לא נפגשו כדי לא להביא אווירה לא נעימה בחברה, אבל לקראת שבת הם נפגשו, והעובד הבכיר שגילה שכבר בעל הבית יודע שהוא מרוויח עליו קופה מכובדת כל בוקר, הגיע העובד ואמר לבעל הבית, תשמע, אני מרגיש מצפון לא נקי, אני רוצה להחזיר את הכסף שהרווחתי במשך כל השנה וחצי האחרונים. אני את מה שאתה נתת לי דמי נסיעה, את זה אני רוצה להחזיר. אמר לו בעל הבית, לא, לא, תמשיך לקבל את דמי נסיעה, תמשיך, אני רוצה משהו אחר, אני רוצה שתביא לי את כל מה שהרווחת. היו פה 10 אנשים בטנדר, קיבלת כל יום מכל אחד תקציב, קיבלת דמי נסיעה מהחברה, אז זאת אומרת שהטנדר שייך למי? לחברה. אז מי הרוויח? החברה הרוויחה. אתה תמשיך לעבוד, תמשיך לקבל דמי נסיעה, תמשיך להביא אנשים למלות את הטנדר, רק את כל מה שאתה הרווחת, את זה אתה תיתן לי בחזרה. ואז אני שואל את הבחורים היקרים, תלמידי החכמים, אתם לומדים ברוך השם גמורה, לומדים מסכת קידושין, לומדים את המסכתאות הרלוונטיות שצריכים עם זה להתמודד בכל החיים, לאיזה כיוון אנחנו יכולים ללכת? מי בעצם צודק? צודק הבעל הבית או צודק העובד הבכיר שהוא טוען טענה פשוטה? הוא אומר, ממתי הטנדר שייך לחברה? אני מקבל תקציב מוניות, אני הפכתי את זה ממונית לטנדר, הטנדר לא שייך לישיבה, הוא לא שייך לחברה, הוא לא שייך לאף אחד. כל מה שאני הרווחתי כולו נטו שלי. הדבר היחיד שאני מרגיש לא בנוחות זה על הדמי נסיעה שקיבלתי, פה אני מרגיש שאני צריך להתנצל. אבל בוא ולהגיד שהתקציב של כל האנשים ששילמו שייכת לחברה, ודאי ובוודאי לא. ואז אנחנו מגיעים לגבי שקיבל תקציב מבית הכנסת לקנות סט 4 מינים עבור החזן של ראש השונה, החזן של יום הכיפורים, אבל מוסף של ראש השונה, אבל מוסף של יום הכיפורים, רוצים לקנות מתנה לחזנים לכבוד חג הסוכות. הולך הגבאי ברחוב, הוא מקבל תקציב מהנהלת בית הכנסת, ואומר, יפה, על מי הם חושבים? על החזן שחריס, על החזן מוסף, חזן יום הכיפורים שחריס, חזן יום הכיפורים עושה, ואילו עליי, על הגבאי, בכלל לא חושבים. איך הם מבינים? אני הגבאי, כולם יקבלו מתנה סט ארבעת המינים, ואיפה אני בתמונה? אמר הגבאי, אם אני רק אספר לאשתי איך הם מתנהגים אצלנו בבית הכנסת, אם אותו רגע תגיד לי, תעזוב את הגבות. הוא הולך לשוק ארבעת המינים, והוא קונה ארבע סטים. אבל יש פתק שלט. מי שקונה ארבע סטים, מקבל את הסט החמישי חינם. אמר הגבאי, הקדוש ברוך הוא עזר לי. ארבע סטים זרבו ארבע חזנים, ולמי שייך הסט החמישי? לגבאי. עכשיו הוא אומר, התפללתי טוב, וכל מי שרואה עסק בצורך הציבור באמונו, הקדוש ברוך הוא ישאל עם סחום, ויוסים עם כל מחלה, ואיר פה לכל גופום, ואיסלח לכל אלוהינו. והקדוש ברוך הוא עזר לי, קיבלתי את שכרי. הגבאי מגיע לבית הכנסת בחג הסוכות, מחלקים את הסט ארבעת המינים לחזנים, הגבאי מקבל את הסט שלו, והוא פתאום רואה שאנשים מסתכלים עליו, אומרים לו, תגיד לי גבאי, יש לך את אותו מותג על ארבעת המינים כמו החזנים? איפה השגת את זה? ובאת זה קיבלתי חינם. חינם? איפה אפשר ארבעת המינים חינם? ולא, מי שקונה ארבע מקבל חמישי חינם. ארבע? כן, זה תקציב בית הכנסת נתנו לארבע, והחמישי חינם. אמרו, סליחה, למי שייך החמישי? ומה זה נקרא למי שייך אליי? למה זה שייך אליך? איך הגיע החמישי? איך הגיע החמישי פה? חמישי הגיע כשקיבלת ארבע. מי שילם ארבע? בית הכנסת. מה עושים? הגבאי מבויש, הוא נמצא בחג הסוכות בבית הכנסת, והוא ניגש לשאול את הרב מה לעשות. אמר לו הרב, תראה, יש פה הנהלה, זה לא ככה פשוט. פה אצלנו בבית הכנסת, זה בחירות, הנהלה, זה סדר. הולכים ליושב ראש ההנהלה, הוא אומר, אני יכול להחליט? צריך לעשות אסיפה של כל ועד בית הכנסת. מתי עשו את האסיפה? הוא אומר, בחג הסוכות אי אפשר לעשות אסיפה. אחרי החג יש לו אסיפה. מה נעשה עם ארבעת המינים אחרי החג? רבותיי היקרים, אנחנו הצגנו פה כמה שאלות, אבל אני רוצה להגיע מתוך השאלות האלה לדבר מאוד חשוב. שאלה הראשונה שאלנו, שני עובדים מקבלים תקציב מוניות, כל אחד תקציב נפרד, אבל הם נוסעים ביחד. שאלה מספר 2, יש יהודי מקבל תקציב מוניות, הופך את זה ממונית לטנדר, אוסף אנשים וממלא בטנדר, והוא מזה מרוויח את הקופה. הגענו לשאלה שלישית, גבאי בית הכנסת, מארבעת המינים הוא מגיע ל5, כיוון שיש מבצע 4 פלוס 1, ולא יודעים למי שייך ה5. ומה התשובה? הגמרא מספרת שהיה יהודי שאישו קיבלה על עצמה נזירות. אם אתם זוכרים מהחומש, נזיר זה אחד שמקבל על עצמו 30 יום לא לשתות יין, לא להסתפר, לא ללכת ללוויה, הוא לא יכול להיות באירועים משפחתיים, בגלל שאולי זה שיושב לצידו זה אדם תמה, הוא מוגבל. החליטה הגברת שגם היא רוצה להיות נזירה. וכמו שהוא יכול להיות נזיר, גם היא יכולה להיות נזירה. אבל היה בניו יורק, הוא מקבל אימייל, שולחים לו בדואר אלקטרוני, שאשתו קיבלה על עצמה נזירות. אמר הבעל, אני יודע איך זה מתחיל, אני לא יכול לדעת איך זה ייגמר. אז מה הוא עושה? הלך להתייעץ עם הרבנים בניו יורק, אמרו לו, יש פתרון. הבעל יכול להפר את הנדרים של האישה. הוא הפר את הנדרים. מספר את המשנה במסכת נזיר, האישה קיבלה דיווח שהנזירות הפסיקה. אבל מי נשאר מסכן? הבהמות נשארו יתומות. איזה בהמות? האדם שמקבל על עצמו נזירות, יש לו תוכנית עבודה. הוא צריך להביא קורבן חטאת, הוא צריך להביא קורבן עולה, הוא צריך להביא קורבן שלמים. נו, אפשר להביא קורבן אם אין חטא? אם הנזירות הופסקה, מאותו רגע היא כבר לא נזירה. כשהיא רוצה להביא את הקורבן לבית המקדש, היא לא יכולה לגשת. למה? אומרים, גברת, את כבר לא נזירה. ראיתם פעם מישהו יביא קורבן חטאת, תשאלו אותו, יעקב, על איזה חטא? הוא יגיד זה על החשבון. ראיתם לבד הבא? אפשר לעשות על החשבון? אי אפשר. למה? קורבן אפשר להביא מי שחטא. אי אפשר לנדף. לנדף חטאים אי אפשר בבית המקדש. אז באותו רגע, הבהמות נשארו יתומות. קורבן חטאת עומדת, מסתכלת ימינה שמאלה, מה הולכים לעשות איתה? אי אפשר להחזיר אותה לרפת, למה? היא כבר קדושת קורבן. אי אפשר להקריב אותה, למה? היא לא במעמד של קורבן חטאת שבא לכפר על חטא. מה עושים עם הבהמה? הבהמה הולכת למחלקת המוות. כתוב הלכה למשה מסיני, קורבן חטאת אם אין חטא, החטא נעלם, הבהמה אינה ראויה לשימוש. שואלת הגמרא, לאישה יש כסף? איך יכול להיות שהיא הפרישה בהמה לשם קורבן נזירות? הרי מה שקנתה אישה קנה בעל. הבעל מקדש את האישה. למי שייכים הנכסים? אז אם אתם לומדים מסכת קידושין, אתם תגלו יש נכסי מילול ויש נכסי צאן ברזל. מה זה נכסי מילול? שהבעל מולק את הנכסים. מה זה מולק? כמו שמולקים את העופות, מולקים את העוף, חותכים לו את הנוצות, משאירים אותו בלי הנוצות. הבעל מקבל את הזכות של הפירות והאישה נשארת עם הקרן. אם האישה מקבלת מתנה מההורים, קדילק, לכבוד החתונה, למי זה שייך? הקדילק שייך לאישה. אבל מי עושה בקדילק? הבעל. מי מקבל את הפירות? הבעל. אם האישה מקבלת מתנה בהמה, זה היה הקדילק של פעם לפני כ-1800 שנה, בהמה מכובדת, למי שייכת הבהמה? הגוף הבהמה לאישה, ולמי שייך הצמר או החלב של הפרה? לבעל. שואלת הגמרא, איך האישה יכולה לקחת בהמה שהבעל הוא בעל הפירות, והיא מקדישה את זה לשם נזירות? אומרת, מה, אתה יודע מה מדובר פה? אישה צדיקה, הבעל שולח לה תקציב אוכל כל חודש, הוא בניו יורק והיא גרה בארץ. כל חודש הוא שולח לה $1,000 תקציב מזונות, שיהיה אוכל בבית. אמרה אישה, אני לא אוכלת דנונה, אני לא אוכלת שמנת, אני לא אוכלת לבן, אני אוכלת לחם ושותה מים, כדי שיהיה לי כסף מזה לקנות קדילק. איזה קדילק? בהמה. בשביל מה בהמה? שיהיה לה זכות לבוא לבית המקדש לקדוש ברוך הוא ולתת קורבן נזירות. וממילא יש אפשרות לאישה שיש לה כסף. מאיפה? כשהיא מקבצת מהאוכל והיא עושה הסבה מקצועית. מאוכל זה נהפך לכסף, ומהכסף היא קנתה באימה. היא לא ידעה שבעלה יפר את הנדר. ברגע שהוא יפר את הנזירות, נפקע הנזירות, והבאימה נשארה עומדת באוויר, אי אפשר לעשות איתה שום דבר. מה יוצא לנו מהסוגיה במסכת נזיר? שכשאישה מקבלת תקציב מזונות, היא יכולה להפוך את זה מתקציב אוכל לתקציב בהימה, לתקציב נסיעות, לתקציב לקנות מה שהיא רוצה. איך היא יכולה להפוך את זה? הרי הבעל נתן לה את זה בשביל לאכול. אז אם היא לא אוכלת, למה זה שייך אליה? מכאן אנחנו לומדים, ותוספות אומר יסוד גדול, שכשאישה מריבה את עצמה, היא מוותרת על האוכל בכדי לחסוך את הכסף ולהשתמש עם זה למשהו אחר, יש לה את האפשרות, יש לה את הזכות לעשות את זה, וזה שייך אליה. ועכשיו אני חוזר לטנדר. יהודי קיבל תקציב מוניות, ופעם אחת הוא החליט, אני אלך ברגל. אדם קיבל תקציב לנסוע במונית בתוך העיר מהחברה, אמר אותו בחור, אני אלך ברגל. הוא תורח והולך ברגל כדי לחסוך כסף. למי שייך ה-50 שקל שהוא קיבל עבור תקציב המוניות? יש לנו הוכחה מתוספות ומהסוגיה, שכמו האישה יכולה להפוך ממזונות לכסף, גם הוא יכול להפוך מתקציב מוניות לכסף אישי, דמי כיס. ככה אומרים הפוסקים, לומדים מתוספות הלכה יסודית. זאת אומרת, כשיהודי מזמין רופא והרופא מגיע, ובמקום לנסוע ברכב הרופא קיבל טרמפ. זאת אומרת ככה, יהודי בהרצליה מזמין רופא, הרופא אומר לו, תשמע ידידי, אני גר בתל אביב, ביקור באמצע הלילה 500 שקל דמי ביקור, 200 שקל מונית, כל דרך 100 שקל מתל אביב להרצליה. הרופא יוצא לחפש מונית, הוא יוצא לרחוב, עוצר ידיד, עובר כבוד הפרופסור, לאן פניך מועדות? אומר להרצליה, וואה, אני גר בהרצליה, אני אקח אותך. הרופא אומר, ברוך השם, הרווחתי עוד 100 שקל. למה? וחסכתי מונית, יפה. החולה מחכה בהרצליה שהרופא יגיע, הוא כבר עומד למטה, הרופא מגיע עם מי? עם הטרמפ, והחולה רואה שהרופא מגיע עם הטרמפ, החולה אומר, רואי ברוך השם, רבוי משלו למזרת לי, חסכתי 100 שקל. החולה תפס טרמפ על הטרמפ, הרופא מצא טרמפ, ולא יודעים מי הרוויח, האם הרופא הרוויח או החולה הרוויח. אומר הרופא לחולה, תשמע ידידי, אתה תכננת לשלם לי 700 שקל, 500 לביקור, 200 לנסיעות, למה אתה לא נותן? אומר החולה, סליחה כבוד הרופא, אני תכננתי לשלם דמי הוצאות, אבל אם אין הוצאות, אין לשלם. אין לשלם. אומר הרופא, תשמע, אבל בכל זאת, אני באתי. ודאי שבאת, בשביל זה קיבלת 500 שקל. אבל דמי מוניות משלמים למי ששילם למונית. אבל מה אנחנו ראינו בסוגיה? שהאישה שטורחת ומריבה את עצמה, היא יכולה לעשות הסבה מדמי מזונות, היא יכולה להפוך את זה לכסף דמי כיס. אם האישה יכולה לעשות את זה, למה הרופא לא יכול לעשות את זה? ומה אנחנו נבוא ונחלק? ואני רואה שהבחורים היקרים רוצים לומר חילוק, נו? האישה היא מקבלת דמי מזונות והיא תורחת ומריבה את עצמה, אז יש לה זכות להפוך את זה מדמי מזונות לדמי כיס. אבל הרופא לא טרח, הוא יצא החוצה ובמקרה הגיע טרמפ, אז הוא לא שילם. אם הוא לא שילם, לא מגיע לו דמי מונית. אבל אם הרופא טרח כן והלך ברגל כדי לחסוך, עכשיו יש מקום לומר שהוא דומה לאישה. למה? הוא טרח ועלה ברגל. אז מה זה שונה מהאישה? אתם רוצים לחלק חילוק ככה. יש חילוק בין בדיעבד לבין לכתחילה. שיות שאישה כבר קיבלה, אז היא יכולה להפוך את זה למשהו אחר. אני מבין שאתה רוצה להעיר פה שאלה יפה, שהרופא יכול להיקשל בשקר. הוא לא יכול לבוא ולשקר ולהגיד, אני שילמתי כשהוא לא שילם. פה אנחנו לא מדברים באופן שהרופא אומר שקר. אלא הרופא אומר דבר כזה. אם המצב שמגיע לי דמי נסיעה, ואני תורח והופכת לדמי נסיעה, לדמי כיס, מה הוא שונה מהאישה? הרי גם האישה שקיבלה כבר את הכסף, אסור לה לגזור את הכסף. היא קיבלה את זה למטרה. אם המטרה לא התקיימה, היא צריכה להחזיר. ולמה היא לא מחזירה? בגלל שתוספות אומר שהיא תורחת, והיא מריבה את עצמה, אז בגלל הטרחה יש לה זכות. אז אם ככה, ניתן גם לרופא לתרוח. זו השאלה, כן? נראה גם ידידיי רוצה לשאול, כן? עכשיו אתם אומרים סברה חדשה. הבעל מתחייב במזונות. כשהוא מתחייב במזונות, אז יש לה זכות להפוך את זה. אבל פה הוא עוד לא יתחייב. זו רעיון יפה מה שאתם אומרים. ופה אנחנו נגיע לחלק בין עובד קבוע לעובד זמני. אם זה עובד קבוע בחברה, שאמנם זה לא בדיוק כמו אישה ובעל, אבל הבעל הבית התחייב לתת לו דמי נסיעה קבוע, אז יכול להיות שבמצב כזה יש לו זכות לקחת דמי נסיעה. אבל אם זה רופא חד פעמי, שהקשר בינו לפציינט זה משהו הזדמנות מקרית לחלוטין, אז ודאי יש מקום לומר שהפציינט לא יתכוון לשלם לו אם הוא לא משלם למונית. זהו חילוק יפה, עוד חילוק אני שומע, כן?
הרופא לא התחייב, הוא לא התחייב לרופא, הוא פשוט היה צריך להביא את הרופא, אז הוא צריך לשלם למונית, אבל הוא לא התחייב לו לשלם לו עוד 200.
זאת אומרת, אתם רוצים לומר שההתחייבות שלו הוא בכלל לא לרופא, ההתחייבות שלו הוא למונית. זאת אומרת, הוא כאילו אומר, אני משלם את זה למונית, אני בכלל לא משלם לך. ופה אתה מגיע לשאלה היפה שדיברנו על הטנדר. אנחנו שאלנו שאלה, כשהוא העמיס על הטנדר 10 אנשים, ראינו למי שייך הטנדר? הטנדר שייך לעובד או הטנדר שייך לחברה? אם נגיד שהטנדר שייך לחברה, אז יש מקום לומר שמה שהרווחת תחזיר. אם נגיד שהטנדר שייך לעובד, רק הוא מקבל דמי נסיעה, אז מה פתאום יש לך זכות ברווחים שאני אשים? אז זו הבחנה נכונה. למי שייך הרכב? אתם אומרים שיש פה שני מחלקות. מחלקת ביקור זה מחיר, מחלקת נסיעות, אני לא משלם לרופא, אני משלם ישירות למונית. רק במקום לתת את זה לנהג, אמרתי לרופא, קח את זה בבקשה למונית. יפה מאוד. אנחנו רק רצינו להביא דוגמה שהשאלות הן שאלות מחיי היום-יום, שהמון אנשים עובדים, שעובדים בחברה, עובדים בכל מיני עסקים, מתקשים, מתלבטים, ולא יודעים מה לעשות. אתם יודעים, יש עובדים שמקבלים דמי נסיעה. היו ימים שהם היו בשביתה, אבל הם לא התביישו לבקש דמי נסיעה. ואיך יכול לבקש דמי נסיעה אם הוא היה בשביתה? שואלים את העובד, אני לא מבין. אתה מקבל דמי נסיעה, היו ימים של שביתה. הוא אומר העובד, אני רציתי לנסוע. אני רציתי לנסוע, רק החברה הייתה בשביתה. אז מי הוא רוצה דמי נסיעה? נו, הייתם כזה בדיחה? אני רציתי לנסוע, אבל לא נסעתי. זאת אומרת, הדברים האלה הם דברים שקורים בשטח. כן. נגד קבלות, שזה רק נגד קבלות. אם יש פנאי מראש שהנסיעה הוא רק תשלום נגד קבלות, אז רק נגד הוצאה, נכון. פה מדברים שלא הייתה פה התנאיה שזה רק נגד קבלות. אחרת, ודאי שהיה מקום לומר שזה תלוי אם היה פה הוצאה או לא הייתה פה הוצאה. את הדיון הזה אני רוצה מפה להגיע למשהו אחר. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה סיפור מדהים. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לוקח ספר תורה, הוא מניחה בחיקו, ואומר, עכשיו זה זמן לחלק דיבידנדים, לחלק שכר. מי שרוצה שכר, יבוא ויקבל. והגמרא מספרת במסכת עבודה זרה דף ב', מי מגיע ראשון? תתארו לעצמכם, תלמידי חכמים שיושבים פה. מי הגיע ראשון? מבקש שכר. נכנסה מלכות רומי. הרומאי. אומרים לו, לשבור, הוא כל הכבוד. אנשים נחמדים. באים לבקש שכר. למה אתם רוצים שכר? ואני אצטט את לשון הגמרא. בית עמוד א', לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה, מניחה בחיקו ואומר, מי שעסק בה, יבוא ויתון שכרו. מיד מתקבצים ובאים עובדי כוכבים בירבוביה. מספר את הגמרא, מי נכנס? מלכות רומי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, למה עסקתם? אומרים לבנה, רבוי נשאלו אלון, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, והכל רק בשביל ישראל, כדי שיעסקו בתורה. אתם ראיתם דבר כזה? הרומאים לא מתביישים. הם היו לכם לשבורכו, מגיע להם שכר. מה קרה? הם עשו מנויות שם ברומי, הם עשו ביזנס, כסף וזהב, הכל? בשביל מה עשינו? בשביל היהודים. ככה הם אומרים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שופטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. תיקנתם שווקים, מרחצאות, לעדן בהם את עצמכם. כסף וזהב, שייך אליי, לי הכסף ולי הזהב. יצאו בפחי נפש. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כלום יש בכם תורה או אין בכם תורה? אין בכם תורה. יצאו בפחי נפש, יצאו מלכות רומי, נכנסו מלכות פרס, וככה המסלול המשיך, אחד אחרי השני, וכולם יצאו בפחי נפש. שואל ארנני זו קושייה עצומה, לעתיד לבוא, ומה לארץ דבר את השם? רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים ספר תורה, אצל קדוש ברוך הוא, הם לא מתביישים, באים ומשקרים, עשינו שווקים בשביל היהודים, עשינו מחצאות בשביל היהודים, עשינו כסף זהב בשביל היהודים. איך ייתכן דבר כזה? ומה אומר להם הקדוש ברוך הוא? יש לכם תורה או אין לכם תורה? מה זה קשור לתורה? קדוש ברוך הוא היה צריך להגיד להם, רבותיי, לא, לא שוטים שבעולם, לשון שוטה, אלא כנופיית שקרנים אתם, תמצאו, היה צריך להגיד להם הקדוש ברוך הוא. אומר להם, שוטה, מה זה שוטה? שוטה זה אדם חסר דעת. מה זה קשור לחסר דעת? זה קשור לקבוצת שקרנים. איך ייתכן? רואים את הקדוש ברוך הוא ובאים ומשקרים בשביל היהודים עשינו את הכסף? קושייה עצומה. קושייה עצומה. מי שלומד את הגמרא מרגיש שפשוט הוא לא מבין. אומר אבני נזר, רעיון, ואני רוצה לומר לבחורים היקרים, את הרעיון הזה תשמרו לכל החיים. רעיון עצום. הרמב"ם מספר, איזה מסכת למדו לפני קידושין פה? או בבד. הרמב"ם מספר, היהודי הולך ברחוב, נפל לו 100 שקל. היהודי הזה היה במקרה יהודי קמצן, שמעולם לא נתן צדקה, נפל לו 100 שקל מהכיס. הלך מישהו ברחוב, מצא 100 שקל. בדיוק היה אדם מסכן. אדם המסכן הזה לקח את 100 שקל, קנה צופי שבת. העשיר הקמצן עולה לשמיים אחרי 120, אומרים לו, הוא, קיימת מצווה צדוקה. מצווה צדוקה, הוא מתחיל לשחזר, הוא כועס על עצמו. אני צדוקה? בחיים לא. הוא אומר, כנראה, הוא אומר, כנראה לא באתי לעולם האמת. בעולם האמת אומרים רק אמת. אני צדוק? לא. טעות. הוא רוצה לרדת למטה. טעות. אומרים לו, זה לא טעות. מאיפה מצוי צדוק? אומרים לו, תשמע, אתה זוכר שהיה איזה 100 שקל שפעם איבדת? תדע לך, אתה יודע מי לקח את זה? לקח את זה גרשי. זה שלא היה לו אוכל לשבת. הוא כל השבת בירך אותך. הוא לא ידע אפילו במי זה נפל, אבל הוא בירב אותך. והוא אמר, הוא בן ישראל אלוהים, איזה צדיק היהודי הזה שנפל 100 שקל. אם גרשן היה יודע כמה קמצן היה אותו גביר, הגרשן היה מחזיר אותו 100 שקל והיה נשאר האב. הגרשן לא ידע במי זה נפל. אומר הרמב"ם, בגמרא אומרת את זה בבבא קמא, במציע זה כתוב, יהודי הולך ברחוב, נפל מחיקו 100 שקל, אני לקח את זה ואחר והיה לו לאכול בשבת, הרי קיים מצוות צדקה זה שזה נפל ממנו. למה? בגלל שהתוצאות מדברות בעד עצמן, בתוצאות בתכלס, בזכות גרש, בזכות הגביר הזה, היה לאיזה יהודי אוכל. היי, הקמצן לא ידע בכלל לאיפה זה הולך. הוא לא תכנן בחיים לתת צדקה. אבל הוא יצא תוצאות טובות. מתוצאות טובות של יהודי, קדוש ברוך הוא עושה את הזכויות, מכניס את זה לקופה, ומכניס את זה כאילו קיים מצוות צדוק. ומות העולם לעתיד לבוא, באים בשמיים, רואים מה בעצם עשינו במשך כל התקופות שלנו. בנינו ערים, בנינו וילות, בנינו קשרים, בנינו מחצאות. למי יש תועלת בזה? הרמב"ם אומר במורה נבוכים, שייתכן מצב מאות בשנים שאומות העולם בונים ערים, בניינים, קשרים, הכל, שפעם אחת יבוא שם איזה ירא שמיים אחד ויהיה לו מנוחת הדעת. ככה כתוב ברמב"ם. כשאתה רואה מנהיג בניינים גבוהים, 100 מיליוני דולרים השקיעו שם, מיליוני שעות בנו אותם, אומר הרמב"ם, כל מה שהגויים בונים זה בשביל שפעם יבוא שם איזה ירא שמיים אחד ויהיה לו מנוחה ויוכל ללמוד מנוחה בזכות זה. לעתיד לבוא, עולים הגויים והם מגלים את כל הסרט. המסך יורד והסרט מתקדם. מה הם מגלים? שכל מה שהם בנו זה בשביל ישראל. באים אומות העולם אומרים, ריבונו של עולם, אתה שואל מי יקבל שכר? אנחנו! אנחנו לא שקרנים! אמנם לא התכוונו את היהודים, אבל היהודים הרוויחו. התוצאות היו בשביל היהודים. למה אנחנו לא מגיע לנו? מה אנחנו אחרים מאותו יהודי שאיבד 100 שקל במישהו אחר לזה? מה אנחנו פחות ממנו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, שויטים שבאוילו. מה זה שויטים? אתם יודעים מה זה הגדרה של שויטים? שויטים זה אדם שלא יודע להפריד מדבר לדבר. הוא מגלה דבר לדבר כשהם לא דומים. אם אין דעת, עבדו למיניים, אומרת הגמור. אתו חוינה לא נודעת, אומרים אתו חוננתונו, אומרים איפה? באתו חוננתונו, אומרים באתו חוינה, למה? אמרתי, בין קודש לחוי ונור לחוישף, אומרים איפה שיש ספר. מי שאין לו דעת, לא יודע להבדיל בין דבר לדבר. אומר, קדוש ברוך הוא שוטים שבעולם. למה הם שוטים? כיוון שאין להם טובה. מה קשור תורה לסיפור? עם ישראל קיבלו את התורה, אמרו נעשה ונשמע. מה הקדוש ברוך הוא? יהודי שבא אחריי ומבטל את השכל שלו ובא והולך אחריי כמו באימה שהולכת אחרי הרועה. אני אתן מתנה, שדרוג לעם ישראל, שגם אם יש תוצאות טובות מהמעשים שלהם, בלי שהם יודעים, בלי שהם חושבים, נכניס את זה בקופת חיסכון. אותו קמצן 100 שקל נפל לו, אני בוח, אני מכניס את זה בתוך. מכניס את זה. זה רק למי שיש לו תוארם. עם ישראל. מי שאין לו תוארם, אם הוא תכנן טוב, יקבל שכר. לא תכנן טוב, אין שכר. אלא מקדיש ברוך הוא, שויטים שבאוילו, כלום, יש בכם תוארם. אם היה לכם תוארם, אם הייתם במעמד שנעשה ונשמע, הייתם זוכים לתוצאות גם אם לא היה לכם מחשבות. תמיד את החום עם יקורי. אתם זוכים פה גם לתוצאות וגם למחשבות וגם לכוונות טהורות. מי שיודע כמה מסירות נפש הצוות משקיע פה בשביל הנשמות האלה, בשביל שכל ילד יצא עם אהבת תורה, שכל ילד יבין שבדורנו מי שאין לו את כוח של אהבת תורה אין לו כוח לעמוד נגד העולם הזה הצבעוני שמלפף אותנו, שרוצה לחבק אותנו, שרוצה לרמות אותנו, שרוצה לומר לנו כמה זה מתוק העולם הזה. הרי מה והיצר הרב מוכר לנו? הוא אומר לנו אל תלמד, הוא אומר לא, יש משהו אחר, יש תחליף. הוא בונה לנו תחליף מדומה, הוא מלמד אותנו שיש משהו מתוק חוץ מתורה. אבל הקדושה שיש במקום הזה גורמת שהטהרה והמתיקות של התורה מתפשטת ומחברת את הילדים היקרים ואת הבחורים החשובים, שיבינו שאין סגולה כתורה, אין מתיקות כתורה. תורת השם תמימה משיב הסנופש. בבויר יש את המתיקות, לוקח זמן לגלות אותה, צריך להתאמץ, אבל מי שמתאמץ מגלה ומשתוקק לאהבת התורה. ולכן כדאי לנו להבין שאנחנו מקבלים פה קופת חיסכון מכמה כיוונים, מהתוצאות הטובות, מהתוצאות העתידיות של כל אחד מאיתנו, שהיום אתם בחורים בני 15, 16, 13, 14, כל אחד מכם יקים משפחה, כל אחד מכם יהיה טוב, כל אחד מכם יזכה להפנים ולהבין שבתורה המתיקות נמצאת. הוא יגלה את הסוד, את האור שבתורה, יהיה לו כוחות, יוכל להקים משפחה, יוכל ליהנות מהדורות הבאים, יוכל להבין שתורה הקדושה זו קיום של כל אחד ואחד מאיתנו. אני רוצה לאחל לכם שקדוש ברוך הוא ייתן שזכות התורה תגן עלינו, על המקום הקדוש הזה, שיש שמירה גם ברוחניות, גם בגשמיות, שכל אחד מאיתנו יזכה להיות קרוב יותר ויותר לקדוש ברוך הוא, שכל כך אוהב אותנו, כל כך נותן לנו כל רגע ורגע נשימה, על כל נשימה ונשימה תעלל כאן. אני רוצה לסיים במה שאני ראיתי בילד שראה אלבום תמונות של רבנים וגדולי עולם, והוא סידר את כל התמונות באלבום, ובא והראה את האלבום לאבא שלו. אמר לו האבא, תגיד לי, חסר פה איזה תמונה, יש פה אלבום תמונות, אבל אני רואה פה מקום. אמר הבן, אבא לה, זה התמונה שיהיה שלי, אני רוצה גם להיות כזה, אני משאיר את זה ריק, זה יהיה התמונה שלי פה. כל אחד מכם ילדים, יש לו אפשרות שהתמונה שלו תהיה תמונה של תלמיד חוכם גדול, של צדיק גדול, בגלל שיצר טוב יש לכל אחד, וברו אלו ביתן שנזכה בעזרת השם לשמחה ונחס בבוטה כל ישראל.